אנחנו בשמואל ב' פרק ז'. פעם הקודמת ראינו את הנושא הזה של העלאת הארון ואת כל סיפור דוד ומיכל. פעם אנחנו ניתן גם איזו השלמה לשם, אבל בסוף השיעור נחזור על הנקודה הזאת. אז פרק ז' נקרא, מקובל לקרוא לו, חזון נתן. חזון נתן, כן, ככה זה מסוג מסופר בחצי הראשון שלו, אז אנחנו בוננו. ויהי כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה נא אנוכי יושב בבית ארזים, וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך, לך עשה, כי אדוני עמך. טוב, עד כאן זה מה שדוד, הסברה של דוד, תכף נחשוב עליה, אם זה סברה הגיונית או לא הגיונית. ותשובת נתן, תשובה הראשונה של נתן, אומר לו, אין בעיה, רולט, כן, תעשה מה, מה שנראה לך. והיא בלילה ההוא, כן, בהתנחים של כהן, אז המילים האלה, הם גם לפניהם וגם אחריהם, יש פסקה. אחת, כן, בין פסוק ג' פסוק ד', ואחרי כן באמצע פסוק ד', יש והיא בלילה ההוא, יש פסקה באמצע פסוק.
זה צורה של שירה דרך
כלל, לא? כן, מאוד מוזר, כן. מה שקורה פה, זה לא רק... זה לא בנוי בצורה של שירה, זה פשוט בנוי בצורה של פסקאות, כאילו. פסקה לא יכולה לצורך. ויהי דבר אדוני נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית מיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, והיה מתהלך באוהל ובמשכן, וכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל, אמור, למה לא והייתם לי בית הרזים? ואתה כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנווה, ואחר הצפון להיות מגיד על עמי על ישראל. והיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך. ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. ושמתי מקום לעמי ישראל ומתרתי ושכן תחתיו, ולא הרגע זאת ולא הוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה, ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל. והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני. כי אם נאו ימיך ושכבת את אבותיך והמשמותי את זרעך אחריך אשר יצא ממאיך והכינותי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר בהעבותו והוכחתי בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. חסדי לא יסור ממנו כאשר אסירותי מי שאול אשר אסירותי מלפניך ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כיסאך יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלה וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. וזה חזון נתן, וחזון נתן יש כמה חלקים. בהתחלה, בסימן שאלה, אתה תבנה לי בית, הרי מעולם לא ביקשתי בית, זה הפסוקים הראשונים. מעולם לא אמרתי למה לא בניתם מבית הרזים. אחר כך ההיסטוריה של דוד, שהשם הוא זה שעשה, לקח את דוד מהצון והפך אותו למלך. פסוקים ח' וט'. כן? אחר כך, ושמתי מקום לעמי ישראל ומתעתי ולא בשכן תחתיו, כן, שקדוש ברוך הוא מקווה שיהיה שקט, ורק אז ייבנה בית.
איזה פסוק?
פסוקים י' י' א'. ואחר כך הנבואה לעתיד לבוא, שבנו של דוד הוא זה שיבנה את בית המקדש. אבל, כשאנחנו קוראים את חזון נתן, בשורה התחתונה, אם אני שואל אתכם, אז למה דוד לא בנה את בית המקדש? כי מה?
השם לא רצה.
השם לא רצה, זה בדיוק מה שאני שואל, למה השם לא רוצה דוד ש... לא רוצה שדוד יבנה את בית המקדש? כי אין שקט בממלכה, ככה משמע, נכון? זה הסיבה. אז לכן דוד לא בונה את בית המקדש.
אז תמיד אנחנו אומרים
שבגלל דם נקי משהו, אנחנו מקובל על... הסיבה שבדרך כלל אומרים זה בגלל שהוא שפך דם, שהוא שפך הרבה דם. וזה, הסיבה הזאת בכלל באמת מופיעה בדברי הימים. בדברי הימים, היא מופיעה פעמיים בדברי הימים. בפה של דוד, זה מה שדוד המלך מסביר. דוד המלך מצווה את שלמה, בדברי הימים א' פרק ב', תראו ככה בפסוק ז', ויאמר דוד לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי. אגב, מכאן פשט אחר במילים, בלבבי משכן אבנה לאדר, כמו שיר הידוע, אנחנו רגילים לחשוב שאדם בונה בתוך הלב שלו משכן. אבל לפחות לפי הפסוק הזה, אז אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם לא קיים. מה זה בלבבי משכן לבנה? כלומר, אני כבר רציתי ודמיינתי איך אני בונה בית. כן, היה עם לבבי לבנות בית, זה היה רצון שלי. ויהי עלי דבר אדוני לאמור, דם לרוב שפכת, ומשפחות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת לפניי. כן? אז הנה, פה מופיע הנושא הזה של דמים רבים שפכת לפניי. הנה ונולד לך, נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל עולביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום בשם השם על ישראל לימיו, הוא יבנה בית לשמי, הוא יהיה לבן, יהיה רב, זה נגיד כמו שכתוב אצלנו וכו'. אז זה מופיע כאן, זה מופיע עוד פעם בפרק כ"ח.
אבל איפה יש לך
את דם נקי? לא כתוב דם נקי, כתוב כי דמים רבים שפכת לפניי.
ומה, למה לא מכבים את הסבר טכני, שאדם ששפכת,
אבל
לא יכול
להיות... אז עוד מעט נראה, פרשנים, הפרשנים אומרים את זה פה, פרשנים מסבירים את זה, אז שם זה מופיע בפה של דוד פעמיים, פעם אחת בפרק כ"ב, פעם אחת בפרק כ"ח, פעם אחת דוד אומר את זה לשלמה, פעם אחת דוד אומר את זה לכל ישראל, מאיפה אותו סגנון, שהסיבה שדוד לא בנה את בית המקדש, זה הנושא הזה של דם, שהוא שפך דמים. עוד מעט נחזור לנושא הזה, נושא שיש בו, יש מה לחשוב בו. לפני כן, לפני שאני אכנס לנושא הזה, אני רוצה שנחשוב על הטענה הזאת שדוד, שדוד אומר לנתן בהתחלה. ואומר המלך לנתן הנביא, ראינה אנוכי יושב בבית הרזים, ואהרון האלוהים יושב בתוך היריעה, אולי צריך לשים פה סימן שאלה. אין, אהרון האלוהים יושב בתוך היריעה? סימן תמיהה? אז אומר לו נתן, כל אשר בלבבך, לך עשה כי השם עמך. כן? האם זו טענה נכונה? האם ההיגיון הזה הוא היגיון בריא? כן? מקובל עלינו ההיגיון הזה? כן. שאלה נכונה?
תמיד לפי מה
שאלה
פעם
שאלה
ראינו
ש... שמה?
דווקא
הרעיות
זה דבר
שהוא גם... יפה, יש עניין בעריות, אבל זה רק לגבי הארון, כן, נכון. יש עניין ככה, משמע שכן להעלות את ארון השם, אוקיי?
לכאורה עם הסברה הזאת, אז דוד היה צריך פשוט לבנות בית לארון לפני שהוא מונה לעצמו, לא אחרי זה לבוא ולהגיד המצב הזה.
קודם לבנות לפי הסברה הזאת, אז קודם נכון, קודם לבנות את בית המקדש, יפה.
לא, אבל אני יודע...
אני רק מזכיר שאת הבית של דוד, לא דוד בונה, אלא... חירם מלך צור בונה, לא? אתם זוכרים, ראינו את זה לפני שני פרקים. כן? וישלח, חירם מלך צור, מלכים אל דוד, ועצי הרבים חרש עץ, חרש אבן קיר, ויבנו בית לדוד. זה בסדר, בתחילת פרקי, אמצע פרקי. אז ראינו את זה. אגב, זה, לפי מה שם, לפי זה, כל הסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, של חזון נתן, זה לא קורה בתחילת מלכות דוד, אלא קורה יותר מתי? לקראת הסוף או באמצע, אבל הגיוני ממש לקראת הסוף. למה זה הגיוני?
כי
אמרנו כבר שחירם, לא יכול להיות שהוא בנה לדוד בית בהתחלה, כי הרי אנחנו פוגשים את אותו חירם בשנת 31 למלך שלמה. אם זה קורה בתחילת מלכות דוד, 30 שנה, כן? שהוא מלך בירושלים, 33 שנה, אני רוצה שחירם הזה מלך 64 שנה. אמרנו שזה יכול להיות, אבל זה לא נראה סביר. כן, אנחנו לא מכירים מלכים כאלה בתקופת התנ"ך, שמלכו תקופות כאלה ארוכות. כנראה שזה לא, כן? אז כנראה שזה היה דווקא מאוחר יותר. אנחנו נראה אחר כך שהפרשים אומרים שזה היה יותר מאוחר.
אבל אותו נביא, זה אותו נביא שאחר כך מתחילת מלכות שלמה.
מי? נתן, כן, גם נתן הנביא, כן, נביא, נניח, 30 שנה אפשר, כן, אבל לא 60 שנה, זה באמת פחות סביר. טוב, אז זה דבר ראשון, אז הטענה הזאת, מה אתם אומרים? הטענה הזאת היא הגיונית בעיניכם, מה שדוד אומר, אתם מקבלים אותה. האמת היא שהיא מופיעה כבר בתנ"ך, במקום אחר, בתחילת ימי הבית השני. מי הנביא הראשון של הבית השני? של הבית השני, נביא, חמיה הוא מנהיג, הוא בתקופת ימי הבית השני, אגב, לא מהתחלתם. מי היה המנהיג של עם ישראל בתחילת ימי הבית השני? לא, לא, גם עזרא, היה רק בי כבר הרבה יושב. זרובבל, הוא המנהיג הראשון, נכון? זרובבל, והנביא שמנבא על זרובבל הוא הנביא חגי. שלושת נביאי הבית השני, חגי, זכריה ומלאכי. אז בתחילת ספר חגי, כן, זה נמצא בתרי עשר, אחרי צפניה, לפני זכריה. כתוב ככה, בשנת פרק א', בשנת שתיים, כן, יש שם כולה שני פרקים, בשנת שתיים לדריווש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא, אל זרובבל בית שלתיאל, פחת יהודה, בסוגריים אני אומר, על תקן דוד המלך, ואל יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול, לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו, לועט בו את בית אדוני להיבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב, ואתה כה אמר אדוני צבאות שימו לבכם על דרכיכם, זרעתם הרבה והרבה מעט וכולי, אני יודע כמה פסוקים, כה אמר אדוני צבאות שימו לבכם על דרכיכם, עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית ויוצא בו ויקבדה, אמר אדוני. אז הטענה הזאת שדוד אמר, הנה אנחנו רואים אותה בפה של חגי. חגי הנביא שאומר אותה לזרובבל וליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, הוא אומר להם העת, כן, הוא אומר להם, העת לכם, אתם, לשבת בבתיכם ספונים, מה זה ספונים? לא, מה זה ספונים? סגורים, בסדר? סגור. סיפון, בתנ"ך זה תקרה, בסדר? שסוגרים את הבית. סיפון, לא יודע, נראה, אני צריך לתת למלאכים. כן, סיפון, חלק העליון. אז ספונים, וסגורים, אתם יושבים בבית שלכם, יש לכם תקרה, אתם מסודרים, ובית השם יושב, כן, חרב, איך אתם לא מתביישים. מה אפשר ללמוד מזה, שזה הנבואה הראשונה של חגי? מה זה אומר על היחס בין בית ראשון לבית שני? שזה מה שמנבא את חגי, עזרו בבקסם, אני אומר בסוגריים, אבל כבר אפשר ללמוד פה משהו יפה דרך אגב. את מה שבבית הראשון הרגיש דוד המלך כהרגשה טבעית, נכון? הוא הרגיש טבעית שהוא לא יכול לשבת בבית, בבית שני אין את ההרגשה הטבעית הזאת, ובא חגי ואומר, ואם לא היה את חגי שיגיד, אז אולי לא היה, נראה, כן, משהו, אבל בעצם ההרגשה הזאת, הרגשת עבודת, יצר עבודת השם שהיה בבית ראשון, הולך לאיבוד בבית שני, אלא אני משאיר את זה בסימן שאלה, איפה הוא היום? גם שאלה, אם אנחנו בצורה טבעית מרגישים את זה? תחשבו על כל מיני מצוות שאנחנו עושים אותם זכר למקדש, או כן, מנסים עם משכחת ירושלים, כל מיני דברים. עושים את זה בצורה טבעית או עושים את זה כי זה ככה כתוב ובעל ערוך? כן, זה בדיוק השאלה. דוד המלך, הוא מרגיש שהוא לא יכול לשבת בבית, הוא לא מסוגל לשבת בבית, וזה, בצורה קיצונית, אני לא אגיד, לא אעריך בזה עכשיו, יש הרבה מה לחשוב על זה, בצורה קיצונית. הוא מופיע בשיר המעלות, אתם זוכרים? בשיר המעלות בתהילים. אם אתן שינה לעיניי, נכון? פרק קוף למדבט, מה זה? איזה קורון, בוא נראה. קוף למדבט, שיר המעלות, נכון, אדוני לדוד את כל אומנותו. מה אומנותו של דוד? אשר נשבע לאדוני נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם העלה על ארץ יצואי, אם אתן שינת עיניי לכפיי תנומה, עד אמצע מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב. הנה, אני אומר לך שהוא לא מסוגל לישון. הוא לא מסוגל לישון עד שהוא ימצא משכנות לאביר יעקב.
אז איפה היה עד עכשיו? אמרנו שהבנייה שפועלת אחרי כמה וכמה שנים.
הגמרא בעצמה מספרת לדוד המלך שהוא באמת לא היה השם, נכון? זה נמנם כסגן, בפשטות זה המקום. זה המקום, שהוא לא היה שם, כאן כתוב. שהוא לא היה שם.
גם היה סוג
במקום. מה שאומר, כי הוא נדע שמורות וזה,
כן. לא, הוא לא היה שם כי לא היה בית להשם, אז הוא חוקה 20 שנה כדי לעשות את זה.
טוב, עד סוף ימיו הוא לא היה שם, לא היה בית להשם.
לא, לא, אבל הפסוק פה מדבר על זה שהוא נדע שאין מקום להשם, עד נמצא. עד נמצא. מקום להשם משתמת להבריאה.
נכון.
זאת אומרת שדבר...
יכול להיות שעד מציאת המקום, נכון, משמע ככה, יש היבט כזה. שאולי עד סיפור גורן הרבנה, כן? עד שהוא מצא את מקום בית המקדש. יכול להיות. בכל אופן, המשמעות היא ברורה. דוד לא מסוגל לישון כשאין מקום לבית המקדש. נכון, זה המשמעות. זה מה שכתוב.
מדובר פה על תקופה, כי אצלנו, בשמועים כתוב
שמתחיל
לדבר על זה רק
שהשם
יניח
לו
מכל
אוהביו
מסביב.
אז עוד רגע אני אגיע ללמה זה עכשיו, כאילו דוד מתעורר, זה נכון. אבל באופן כללי, אני רוצה באופן כללי, תפיסה איך דוד המלך מרגיש מול איך זרובבל מרגיש. ותמיד לחשוב איפה אנחנו. יש הלכה בשולחן ערוך וצריך להשאיר אמה על אמה בבית. מכירים את ההלכה הזאת? אמה על אמה לא מתויחת, לא מתויחת, לא מסוידת, מתויחת לא מסוידת. מה, למה עושים את זה? מה? זה לא זכר לחורבן.
שהבן שלו יבנה שם.
זה המשמעות של הנקודה. אנשים עושים, כותבים על זה אם אשכחך ומציירים חומה, לא זו הנקודה. הנקודה היא שאני לא יכול לעשות חנוכת הבית, אני לא יכול לגמור את הבית שלי עד שבית המקדש יהיה בנוי. אז אני משאיר את זה לא גמור. אם באדם למשל קנה בית ואין שם מעל המה, הוא לא צריך הלכתית. הוא לא צריך עכשיו לעשות לגלח מהקיר. עושים את זה, נהגו לעשות את זה, כתוב שרצוי וכדאי, אבל הלכתית הוא לא צריך לעשות את זה. למה? הוא לא בנה את הבית, אבל אם אתה בונה בית, אתה לא, לא גומר את הבית, אתה לא יכול לגמור את הבית, לא מסוגל. כן, זה מה שההלכה בעצם אמורה להגיד לנו. ההלכה הזאת באה להגיד לנו איזה מצב נפשי אתה אמור להיות, כמו הרבה הלכות. אני אמור להיות במצב כזה שאני לא מסוגל לגמור את הבית שלי, עד שבית המקדש שלי בנוי, לא מסוגל. וההלכה כמו אצל דוד המלך, כן, מה שאתה אורך, הגיא, כן, כמו אצל חגי הנביא. אז זה בעצם המקור של, של ההלכה. אז הטען, זו הטענה שטוען, שאומר פה דוד, דוד נתן הנביא, והיא טענה נכונה, נכונה והגיונית. עונה לא נתן.
זה הגיוני שקודם הקים את הישיבה שלו לפני ישיבת אהרון.
אז אמרתי שהוא לא עשה את זה. תראה מה נחצור על זה, אנחנו נראה אחר כך אצל שלמה המלך, שזה גם ככה.
שכירה
בו? חז"ל, יש 30 את זה גנאי ויש 30 את זה ישבח, נראה את זה.
שמה, שכאילו קודם הוא
בונה
את הבית שלו?
כן, כן, נראה את זה. בפשטות, זה הסדר. זה הסדר. שלוש מצוות נצטוו ישראל וכנסתם לארץ, להעמיד להם מלך, ולהפליט את הראש של המלך, ולבנות בית הבחירות. להעמיד להם מלך זה קודם. כן, זה נכון. אבל אחרי שאתה מעמיד לך בית, אז זה ישר צריך, כן, השלב הבא זה בית השם. היחס הזה בין בית המלך ובית השם הוא יחס שרק ציטענו לאור כל הנביאים. עונה לו הנביא נתן, ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה כי אדוני עמך. ופה שאלת השאלות היא, שאלה מאוד מאוד קשה פה בפרק, זה מה קורה פה. האם נתן הנביא אומר לו תשובה בשם השם? כן? ואז זה מאוד קשה. מה, הקדוש ברוך הוא התחרט? מה קרה פה? כן, אחרי יום, כבר יום, אופס. חרטתי, לא, לא, תגיד לו שלא יבנה. כן? אפשרות אחת. אפשרות שנייה, נתן הנביא אומר בהתחלה את דעתו הפרטית, ואז בלילה, כן, הוא פתאום שומע, ככה רוב המפרשים אמרו, הוא פתאום שומע הסתייגות אלוקית ממה שהוא אמר, ואז אז, זה גם מוזר. כי אז מה דוד שאל את נתן? מה, הוא שאל אותו לחוות דעת, מה אתה חושב? זהו, זה מה שיש לו לשאול את נתן הנביא? יש לו מספיק יועצים אחרים שאנחנו מכירים בהמשך. למה דווקא הוא שואל את נתן הנביא ולמה כן, נתן הנביא עונה בשם עצמו? אז זה שאלות שאנחנו ננסה לענות עליהן בהמשך.
מה ההבדל בין חזון לשני נבואה רגילה שכאן?
שאלה טובה, בפשטות חזון זה בלילה.
זה לא בצורה ישירה.
לא, זה כן בצורה ישירה, אבל בחלום.
זה ההתנגדות הרגילה שלנו?
כנראה שאנחנו לא מספיק מכירים בזה, אבל יש כנראה רמות שונות של נבואה. כמו שיש רמות של נבואה, יש נבואה, יש חזון, כל מיני דברים
כאלה. חזון זה לא ש...
חוזה ורואה ונביא, זה כל מיני מדרגות.
לא, יחזקאל, חזון יחזקאל שאתה רואה את זה עוד משהו רחוק או משהו...
מה זה רחוק? בניגוד לנבואה הרגילה שהיא לא רחוק, מה אתה אומר?
לא, כאילו, ביחזקאל זה הרבה ש... זה מגיע לנבואה, זאת אומרת, הוא לוקח אותו כאילו משהו מגיע.
כל נבואה היא תמיד ככה. כשישעיהו רואה, כשירמיה רואה, מקד שקד אני רואה.
אבל הוא רואה,
יכול להיות במציאות,
הוא רואה
במקל
שקד בפועל.
תסתכל
עכשיו,
הוא ממש...
הוא רואה
במקל
שקד,
מה נבואה לזה?
אני אמרתי
שהוא
אומר
שלו,
כן,
במקל שקד
אני רואה.
אז הוא אומר לו, יפה, הסתכלתי. סיר נפוח, אני רואה יום פניו בפני צפון. הוא אומר לו, זה בטבע, כאילו, זה מה שהוא רואה. שאומר לו, זה, לא סתם ראית את זה. כן, אבל אנחנו מכירים עוד נבואות כאלה, נכון?
אתה יודע,
אני
לא
שואל.
נראה לי יותר נכון.
שאלה טובה, אני לא יודע
להגיד.
לא יודע, צריך לעשות בדיקה ולראות את כל הנבואות שכתוב עליהן אשר חזה. ויש כאלה ביחזקאל, יש כאלה בישעיהו. ולראות אם יש איזה משהו מאחד. לא עשיתי. צריך לבדוק את זה. באופן כללי ברור שיש פה איזה רמות שונות של נבואה, או סוגים שונים של נבואה. אני לא יודע מה בדיוק אומר. אני לא טרם עשיתי את זה. אז זה אחד, באמת נגיד סתם לדוגמה, ספר שמואל הוא חובר על ידי שלושה נביאים. שמואל הנביא, כן, שמואל הרואה כתוב, נתן הנביא וגד החוזה. כאן כתוב חיזיון נתן, לא יודע. טוב, אז זה אחד, הבאתי פה, כתבתי את הרד"ק. הרד"ק כותב, גם הרוב שפכת, הרד"ק בדברי הימים. זה לא מצאנו שאמר לו השם, כן, השם לא אומר לו אבל דוד אמר כן בליבו, כלומר זה בלב של דוד. כי מפני זה מנעהו השם מלבנות הבית. או נתן הנביא אמר לו כן. ואף על פי שלא נכתב בספר שמואל, נמצא כמוהו רבים. כמו ותאמרו נשלחה אנשים. כן, בספר דברים כתוב שאת המרגלים, עם ישראל מציע לשלוח, למרות שבספר במדבר כתוב שהשם אומר שלח לך אנשים. ובאומרו דמים לרוב שפך את הארצה, כי דם נקיים היה בדמים אשר שפך, כמו דם אוריה. וזה לפניי, המילה לפניי רומזת לכך שהכוונה שזה היה דם נקי. ככה מבין הרד"ק. כן, נראה אחר כך שחז"ל לא הבין את זה ככה. גם בדמי הכהנים היה הוא הסיבה, כמו שאמר, הסיבות היא בכל נפש בית אביך. כלומר, הוא גרם למות כהני נוב. אגב, פה מהרמז הזה על אוריה, מה שהוא אומר, אנחנו רואים שהרד"ק הבין שבניית בית המקדש הייתה אחרי סיפור אוריה, שיופיע רק בהמשך, פרק י"ב. אבל הוא כבר מבין שזה קרה, הוא מבין שחזון נתן היה אחריו. כן, וזה אדם נקי, אדם נקי שנשמר. גם בדמי הגויים אשר שפך אותם, שלא היו בני מיוחמתו, אפשר שיהיו בהם אנשים טובים וחסידים. ואף על פי כן לא מה שלהם, כי כוונתו לחלות הרשעים שלא יפרצו בישראל, ולהציל עצמו כשהיה בארץ פלישתים ולא יחיה איש ואישה, הזכרנו את זה. אבל כיוון שמזדמן לו שפיכות דמים לרוב, מנעו מלבנות בית המקדש, שהוא לשלום ולכפרת עוון ולאתר את תפילה, כמו שמנעו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש, לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה, לא יעשו ממנו כלי שלום ברוב. כלומר, כמו שלא בונים את המזבח מברזל, כי ברזל בדרך כלל משמש למלחמה, אותו דבר דוד לא יבנה את בית המקדש, כי רוב דברים שדוד עשה היה למלחמה.
ודווקא הכוונה כאילו שעמדה פעמים את אדם למין הראש לפרט, זה ממש דוד עצמו בתור עם?
לא, אז משמע באופן כללי, כן, שאלה טובה. אנחנו נראה באמת זה שאלה. אני מסכים עם מה שאתה אומר שזה, האם דוד זה משהו אישי אצל דוד או שזה מלחמות? עכשיו זה נראה שזה אישי. כן, עכשיו זה נראה שישי, אבל בהמשך נראה שזה לא מוכרח. יכול להיות שזו תקופה של מלחמות, כאילו כמו שאתה אומר באמת.
יכול להיות כאילו ש... לא, אני חושב כאילו לדבר שזה כן דוד, יכול להיות שבגלל זה נגיד שלמה, כאילו לא הורג אף אחד את הדברים שלו
לדעת. לא מדויק, גם שלמה הורג נגיד את שמעי, נכון, בהתחלה, נכון,
לא, 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 לא.
בסדר, גם דוד, נגיד כאן, למשל, רד"ק אומר זה אוריה, כהני נוב, לא יודע אם דוד הרג במו הילדה, נכון? למשל מה שאתה מקביל, מאוד מקביל למה שכתוב, כהן שהרג את הנפש, לא יישא את כפיו. נכון? הוא לא יכול לתת ברכת שלום, אם הוא... זה אותו דבר, זה אותו, הכל אותו עניין. מי שפעם, מי שהורג לא יכול לתת ברכת שלום, גם אם זה לא היה, גם אם זה היה לשם שמיים, או בטעות, או אם זה לא היה לו פרירה, כל הדברים האלה, אז זה באמת...
דוד כן הרג
בידיים. מה?
דוד כן הרג בסופו של
דבר בידיים, בניגוד לשלום. בטח, בטיגוליה, אתה רואה, אני מרבה סיפורים שדוד הרג. אז זה יכול להיות. ייתכן. בכל אופן, כן, אז כאן משהו שזה פרטי. לפי זה באמת, מה שהרד"ק, רק נחדד מה שהרד"ק אומר, הרד"ק אומר, זה לא במקום מה שנאמר בספר שמואל, אלא או בנוסף, או שככה דוד מבין, כן, בעצמו, כן, הוא מביא, איך הוא מבין את זה. אז בואו נסתכל עוד פעם בחזון נתן, כתוב בפסוקים י' י' א', ושמתי מקום לעמי לישראל, ונטעתי ושכן תחתיו, ולא ילגה זאת, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה, ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, כן? והניחותי לך מכל אויביך, ויגיד לך השם, כי מה הייתי עושה לך השם? כלומר, מתי כל זה יקרה? אחרי שיהיה שלום. כנראה דוד מבין שכיוון שהוא יתעסק במלחמה, כן, הוא יעסק במלחמות, כמו שכתוב פה בפסוקים י' י"א, אז הוא לא יכול לבנות, ולכן, ובאמת אני מזכיר לכם שבתורה, אם תזכרו, אז כשכתוב על בחירת ירושלים, בספר דברים, הרבה פעמים כתוב על המקום אשר יבחר השם, אז בהתחלה, בדברים בפרק י"ב, כתוב ככה. כן, כאילו, ודעת, כתוב, לא תעשו ככל שאנחנו עושים פה היום משקול ישר בעיניו, כי לובתם הדעת אל המנוחה ואל הנחלה, פרק י"ב פסוק ט', ועברתם את הירדן, וישבתם בארץ אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח. ואז כתוב, והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. אז מה התנאי לבניית בית המקדש? והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח. אז יכול להיות באמת שדוד, הרי כאן כתוב בתחילת הפרק, שהוא, בתחילת הפרק אצלנו כתוב, שזה אחרי שהשם מניח לו מכל אויביו מסביב. כן? השם מניח לו מסביב מכל אויביו. אז דוד חושב שהוא כבר הגיע למדרגה הזאת, אבל עדיין חסר לו מדרגה אחת, שזה מדרגת ישיבה לבטח. ובאמת בימי שלמה, בתחילת ימי שלמה כתוב, איפה זה? הנה פרק ה' במלכים א', וישב יהודה לישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת עינתו. כן? אז הנה, רואים שזה כבר לבטח. וככה השם נתן, דוד שלמה אומר לחירם, הייתה הניח אדוני, לא היה לי מסביב, אין שטן ואין פגרה, והנה אני אומר לבנות בית, זה שם אדוני. כלומר, עכשיו יש מדרגה יותר גבוהה. יש, עד עכשיו היינו במדרגה של אצל דוד, שהשם הניח לנו כל אדם מסביב, זה היה גם עוד ראייה שזה קורה רק בהמשך, אחרי כל המלחמות של דוד, שנראה לו בפרק הבא, ולא לפני. ואחרי שהשם הניח לנו כל אדם מסביב, הוא אומר, אז השם מדבר, אתה לא יכול, אתה אמנם, יש שקט, אבל התקופה היא תקופת מלחמות. צריך לחכות שיהיה לבטח. מה זה לבטח? לבטח זה אומר שאין בכלל מלחמות. כמו למשל בתניה, הוא מבדיל בין שני סוגי צדיקים. בין צדיק ורע לו וצדיק וטוב לו. מה ההבדל בתניה? צדיק ורע לו זה צדיק ששניהם אותו דבר, שניהם צדיקים גמורים. רק צדיק ורע לו הוא צדיק שיש לו יצר הרע, הוא מתגבר עליו. וצדיק וטוב לו, צדיק שאין לו בכלל יצר, ככה מסביר התניא בפרק הראשון שני שם. אז זה בדיוק אותו דבר. כן, דוד, יש לו אויבים והוא מנצח אותם, ושלמה כבר אין אויבים.
אולי אפשר גם להגיד שהשם הניח מסביב, אבל מהבית הוא לא הניח לו עדיין מכל ה...
מבפנים.
כן.
כן. אפילו שאצל שלמה כן, אחר כך נראה שכן, יש לו דווקא מבית, אבל...
אבל אחר כך, זה היה לפני. כן, בטח. שוב, בוא נהיה כבר אין בעיות בפנים. רק יורבן מוכר יותר,
בכל אופן, וישבתם לבטח, כן, זה מדרגה שדוד עוד לא מגיע אליה ושלמה מגיע אליה. זה הנקודה הראשונה שאפשר שמובנת מחזון התניא. אז נלך אחורה, אם נלך אחורה עוד שני פסוקים. פסוקים חטא, ואתה כה תאמר להבדיל לדוד. כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנבא מאחר הצאן, להיות נגיד על עמי ישראל, והיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית כל אביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. אז זה אומר הרלב"ג, הנה תקציפות הרלב"ג, ואתה די לדוד לקחו השם יתברך מאחורי הצאן להיות נגיד על בית ישראל, והיה עמו בכל אשר הלך וקרא צאן אב, ועשה לו שם גדול כשם הגדולים וכו' וכו' וכו', וביות עניין כן הנה די לו במה שהגיע בו מן ההצלחה, ולא ישאל הגדולות שיהיה נבנה בית המקדש על ידו, אבל לא שאם לא חכב הוא יבנה לו. אז הרלב"ג אומר שלא צריך לקפוץ את כל המדרגות בבת אחת. אתה היית רואה והפכת למלך, בשלב הבא נבנה את בית המקדש. כלומר, יש מדרגות. שני דברים. דבר ראשון, למדנו מזה על ההדרגתיות. דבר שני, למדנו פה שלא מספיק יציבות מדינית, כמו שראינו אצל הרד"ק, שטען שצריך יציבות מדינית, פסוקים י' א', צריך גם יציבות שלטונית. כלומר, דבר ראשון, טוב, אתה מרואה למלך, בשלב הבא, המלך, הבן שלך, כבר נבנה את זה, כבר אנחנו שמים לב, שיש איזה עניין מיוחד בזה שזה דווקא יהיה מלך שהוא בן של מלך, כן? שזה חשיבות. ובאמת, כשמסתכלים על כל הפרק הזה, פרק ז', פרק ז', אחד הדברים הבולטים בו שיש מילה אחת שחוזרת בו הרבה, זה המילה בית. ויש ישב המלך בביתו, ואז אחר כך, כי אני אנוכי יושב בבית הרזים, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית. ואללה, כן, אני ספרתי פה איזה 10-15 פעמים ככה את המילה בית.
גם יש לך זה הפוך, כי בית יעשה לך השם.
מצוין, ואז באמת רואים שבאמת המילה בית היא דבר ראשון המשמעות שלה מתחלפת לאורך הפרק, ומזה שהשם, דוד רוצה לבנות בית להשם, השם הוא עושה לו בית. דבר ראשון, מה המשמעות המושג בית דוד? בית דוד, במובן הראשון, זה ראי כי ישב המלך בביתו. אז מה זה בית דוד? הארמון שלו, ארבע קירות, מהרזים. אבל אם אנחנו ממשיכים עם זה, נגיד בהמשך הפרק, אז כתוב ככה, כן? בית יבקי ויגיד לך השם, כי בית יעשה לך השם, מה זה בית יעשה לך השם? כן, בנך אשר יצא ממאיך, כן, הוא ימלוך תחתיך וכולי, הוא יהיה לי לבן, ואז כתוב, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך. מה זה ביתך? כן, הכוונה לשושלת בית דוד. לא הכוונה, בית מלוכה, לא הכוונה לבית לארבע קירות. אז המילה בית שדוד הבין כארבע קירות, אומר לו השם, זה לא בית מלך, כן? כשיהיה לך בית מלוכה, אז תבנה לי בית. למה זה כל כך חשוב? זה מאוד חשוב כנראה. כי מי שתופס שבית מלוכה זה ארבע קירות, איך הוא מבין שצריך להיראות בית המקדש? בצורה מאוד מסוימת, כן? לי יש ארבע קירות, עכשיו אני אבנה את בית המקדש, ומה הוא יהיה? הוא גם יהיה ארבע קירות רק לקדוש ברוך הוא. אבל מי שמבין שבית זה שושלת מלוכה, איך הוא מבין שצריך להיראות בית המקדש? שהוא גם כן משהו שקשור לזה, נכון? הם שחילו אותו כאן לחשוב על זה. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא מעביר את דוד מתפיסת הבית כעניין טכני, כן? בית, כמו שאנחנו מבינים אותו, אלא מושג בית של עניין מהותי. הבית האמיתי זה לא, זה המשפחה, זה לא ארבע קירות, נכון? גם בית, אם אתה רוצה לבנות לי בית כי לך יש ארבע קירות, זה עוד לא הגיע הזמן. לי תבנה בית כשלך יהיה בית. איזה בית? בית אמיתי, שושלת, משפחה. אז תבנה לי בית, וגם אז הבית שלי ייראה מהותי, וזה עוד נתח נסביר, נעמיק את זה קצת, נחדד את זה בסוף, אבל אופן כללי, זה מה שקורה, אז יש פה התפתחות, אז יש פה יציבות שלטונית, יציבות מדינית, יציבות של בית מלוכה, שרק על גבה אפשר לבנות בית מקדש שהוא תוכני. לאור מה שאמרנו עכשיו, כן?
ארבע
קירות,
דוד המלך, להגיד שלדוד המלך ארבע קירות, זאת אומרת, יש לו בעצם יציבות, יש לו, דוד המלך תופס.
לא, דוד המלך בהתחלה אומר לי, יש בית ארזים, עכשיו אני אבנה בית ארזים.
אבל יש לי כוח, יש לי יציבות.
יש לי, לא, הוא אומר, יש לי ארבע קירות, לא נהם, ואני יושב בית קירות, אני יושב פה סגור, וזה, יש לי בית יפה, והקדוש ברוך הוא אין בית. אמר השם לא, גם לך אין בית. מה זה בית? בית זה לא ארבע קירות. מה זה בית אמיתי? בית אמיתי זה בית מלוכה. זה בית אמיתי. ככה, זה בעצם, רואים איך שהמילה בית משתנה לאורך הפרק, מהבנת בית כמושג פיזי, אל הבנת בית כמושג שמדבר על משפחה, על שושלת, כן? על משהו מהותי יותר, וממילא, כמובן גם הבנת בית המקדש משתנה. כן? בית המקדש הוא לא רק איזשהו בית עם ארבע קירות לקדוש ברוך הוא. יש פה עניין יותר מהותי, זה המשכיות, איזה תוכן, איזה מהות. ותכף נחשוב עליהם, מה זה אומר, כן? בהקשר של מה שאמרנו, עוד רגע אני אחדד את זה יותר ונבין מה זה המשמעות הנוספת של בית המקדש שעולה.
כשהוא מדבר לבנות בית, ארון האלוהים, לא
דווקא
לקדוש ברוך הוא.
כן, נו, מה, ומי זה?
ארון
הימים,
גם קודש קודשי זה
המקום. נכון, אז אני לא נכנסתי לזה, אבל בדברי הימים, שם מפורט יותר, אז הוא מסביר את היחד, מה זה ארון האלוהים. הוא אומר שם, נדמה לי פרק כ"ח, הוא מדבר עם עם ישראל הזה, הוא אומר שזה מקום כפות רגליו. כן. ויאמר שמעוני, אחי ועמי, אני לרבי לבנות בית מנוחה לארון ברית אדוני ולהדום רגלי אלוהים, והכין אותי לבנות. בסדר? ארון האלוהים הוא הכיסא, כן? מתחת רגליו, כן? זה המקום. בסדר? האדום שעליו מניחים, הקדוש ברוך הוא מניח את רגליו. אז זה אוקיי, אז זה לגבי המושג בית. לפי זה אפשר להביא גם את הפסוקים הראשונים של חזון נתן. בעצם מה אומר שם נתן? זה לכאורה לא ברור. כי לא ישבתי בבית, זה מיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, והם התהלך באוהל ובמשכן. בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמית ישראל אמור. למה לא ניתן לי בית ארזים? במילים אחרות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אף פעם לא ביקשתי בית, כבר 300 שנה אני לא גר בבית. למה אני לא גר בבית? בית מקדש, כן, ואם נחדים, זה מצטרף כל מה שאמרו על בית, ורדק, בית מקדש הוא לא רק בית. בית מקדש זה תהליך, שסופו באמת בבית. אבל זה תהליך שלוקח זמן, צריך איזושהי יציבות שלטונית, איזשהו זה. כשאמרו חז"ל, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך ולהפקיד צרות של עמלק, הם לא התכוונו להגיד שיש פה שלוש מצוות, נכנסת, אופה, אתה מתחייב בשלושתם. לא, הם דיברו על תהליך. יש כל מצווה, היא מכינה את הקרקע למצווה שבאה אחריה. כן, אז יש פה איזשהו תהליך שצריך לעבור. זה מה שאומר אומר נתן לדוד. לא לרוץ לבנות את בית המקדש. בית המקדש הוא תהליך שעם ישראל צריך לעבור, שבסופו של דבר גם ייבנה בית מקדש. אבל דבר ראשון צריך לבנות את המסד בבית המקדש הזה. צריך שעם ישראל יהיה מוכן לבנות את בית המקדש הזה. מי שמחדד את זה מאוד, זה הרב לוינצל. הרב לוינצל כותב בסוף פרשת תרומה, הוא מביא בשם רב חיים שמואל לוי, זה פרחה.
בשבים?
בשם רב חיים שמואל לויץ, היה ראש ישיבת מיר, רבו של הרב נמצא. הוא כותב ככה, ושמעתי ממורי ורבי, רב שמואל לויץ זכר צדיק לברכה, כן, אני מדרג מדוע באמת לא זכה דוד להקים את המקדש, הרי לדברנו הוא זה שנתן את הלב, הוא שנתן את עיקר המקדש. התשובה המובאת בתנ"ך היא לא תבנה בית תשמי כי דמים רבים שכבת ארצה לפניי. ומקובל להבין שאין זה מתאים כל כך שאיש ששפך דם בני אדם רבים יקים בית נעלה ורוחני שכזה. אבל חז"ל הסבירו תשובה זו באופן שדוחה מכל וכל הסבר המוני, אז המוני זה כמו ההסבר הפשוט שאנחנו הסברנו, כמו שהרד"ק אמר, כן. דמים רבים שפכת ארצה לפניי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הפסיקת, חייך, כל דמים ששפכת היו לפניי קורבנות. כלומר, בדיוק הפוך מהרד"ק. הרד"ק מבין שהמילה לפניי אומרת שזה היה דם נקי. וחז"ל מבינים, דמים רבים שפכת לפניי, היה לשם שמיים. כלומר, כל מי שדוד הרג אותו במלחמות זה כמו קורבן. כי דוד נלחם כפי שחייל יהודי צריך להילחם. בידיעה שאין לו מטרה אחרת חוץ מייחוד השם, כמו שפסק הרמב"ם, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. ואז בעומדו לפני גוליית, אין הנער חמוש וכן הרועים מתבלבל ואינו שוכח את המשימה. הוא אומר לגוליית בעוז, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. וכן אמרו חז"ל בהקשר אחר, שכל השופך דמן של רשעים כאילו הקריב קורבן. ואם כן, חוזרת ועולה השאלה, מדוע העובדה שמלחמות גדולות עושה תמנע מדוד להיות בונה המקדש? אז עד כאן הוא רק חידד את השאלה. אלא, שאם יבנה המקדש בדורו של דוד, דור הלוחמים מלחמות השם, עלו לעם לערב לבנייתו גם כוונות נוספות. שהמקדש יגן על ישראל, ויהיה תשועת נפשם מיד שונא, שזכות עבודת המקדש תסייע שיצליחו במלחמה, או כוונה שהמקדש יביא שלום ומלחמות תיפסקנה. אגב, דברים שהם די הגיוניים לתקופתו של ספר שמואל, שהאמינו שאהרון הוא זה שמנצח במלחמות וכו' וכו'.
מה הוא אומר אותו?
הוא אומר דבר כזה, שאם היו בונים את בית המקדש בתקופת דוד, תקופה של מלחמות, אז למה היו בונים את בית המקדש? כדי שזה יעזור לנו לנצח במלחמות, יביא שלום, כן, כל מיני שיגן על עם ישראל, ונמצא שלא תהיה הכוונה שלמה לבנות לישמע. המקדש לא יבנה לשם עבודת הבורא וטהרתה. ולכן ממשיך ואומר השם לדוד, אתה לא תוכל לבנות את הבית, אבל הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב. כי שלמה יהיה שמו, ושלום השקט יתן על ישראל בימיו, הוא יבנה בית לשמי. כן, שלמה הוא יכול לבנות בכוונה ראויה וכולי, זה מה שהוא...
אבל
הרבה
אנחנו רואים שזה
זמן
שהשם
כבר ידע כמו לבין מסביב. כלומר, אומר, לא, זה לא משנה כרגע שכרגע המצב, צריך תקופה שאין בה מלחמות. מה זה? אחרת בית המקדש הוא לא לשמה. כן, יש שתי קומות בבית המקדש. אם היו בונים את בית המקדש, בתקופת דוד המלך הוא היה נהפך לאמצעי, כמו ארון השם, שהיה אמצעי באותה תקופה לנצח במלחמות. ולכן בונים את המקדש רק בתקופת שלמה, כי המקדש הוא מטרה להשראת שכינה ולא אמצעי לנצח במלחמות או להגנה. עיין ערך מדינת ישראל. כן, מדינת ישראל כשהוקמה, כן, אז היא לא הוקמה כיסוד כיסא השם בעולם. כמה אחוז מהעם חושב שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם? כמה אחוזים?
20.
9. 9. ככה היה בבחירות, אני לא יודע. בערך 9, נכון? יש הרבה אחוזים מן העם שחושבים שמדינת ישראל היא בית לעם היהודי, מקלט מדיני לעם היהודי, אחרי כל הרדיפות, באירופה, זה, הם מאוד מחזיקים מדינת ישראל כבית לאומי. יש הרבה אחוזים, בכלל אחוזים אחרים שלא מכירים מדינת ישראל. אנחנו לא שותפים לא לאלה ולא לאלה בתפיסת מדינת ישראל, נכון? אל תתבלבלו, זה לא שאנחנו מסכימים עם החילונים לגבי מדינת ישראל ועם החרדים לגבי התורה. אנחנו לא מסכימים לא עם החילונים לגבי מדינת ישראל ולא עם החרדים לגבי התורה. לא נתבלבל בזה. אנחנו חולקים עליהם. תפיסתנו היא שמדינת ישראל היא משהו שהוא גם תורה, נכון? שיש לו משמעות רוחנית, הלכתית אפילו, יכול להיות, נכון? אז זה כובשת שטח, יכול להיות שיש לזה משמעות הלכתית. אבל זה משהו שהוא תורה, ותורה זה לא רק הלכה, אלא גם לדברים לאומיים יש משמעות רוחנית שצריך לעשות, יש מצווה לצבא, יש מצווה משפוט, וכן עוד כל מיני מצוות לאומיות. אז לפי זה, כן, זה בדיוק הנקודה. אם היו, מדינת ישראל כשהיא קמה, היא לא קמה כיסוד כיסא השם בעולם. למה? זו התקופה שעם ישראל נרדף עד צוואר, מדינת ישראל קמה כמקלט מדיני לעם ישראל בגויים. כן, ולכן באמת אנשים אמרו, אז זה דיברנו, באמת זה לא מתאים, זה לא על זה דיברנו. השלב השני הוא מה שהוא אומר באמת, כן? עכשיו, אחרי שדוד בנה, כן, את הממלכה, על זה צריך להקים את בית המקדש. אבל בית המקדש יכול לקום רק אחרי שמה? שהוא לא יהווה מעין מקלט או מגן או עזרה, לא. ולכן, לבנות את בית המקדש זה יכול להיות רק בשלב השני, כשהמצב כבר מצב שלם, כשיש מצב של שלמה, כן? שמצב שלם לגמרי, עכשיו אפשר לבנות בית המקדש, כן? לפעמים אנשים חושבים, אם יבנה בית המקדש, ייפטרו כל הבעיות. זה בדיוק הפוך. ייפטרו כל הבעיות, אז נבנה את בית המקדש. לא יעזור עכשיו לבנות את בית המקדש בכוח, זה לא יהיה הפתרון. בית המקדש הוא תהליך, שבסופו גם יהיה בית, אבל אסור שהבית הזה יהפך לאמצעי ולא למטרה. כן, אז זה תהליך, לוקח כמה שנים, 200-300 שנה, אבל בסוף הוא יקרה. כן, אבל לא צריך להיחלש מזה שאנחנו... זה שהתהליך הוא ארוך. אז זה באופן כללי, כן, אז הרב חיים שמואל בעצם עוד יותר מחדד את הבנת התהליך שיש פה, וזה מה שנתן הנביא אומר, יש פה תהליך ארוך טווח, מתחיל בתקופת השופטים, אולי, זה מה שנתן הנביא אומר, יהושע, שופטים, שמואל, ובסוף, בעזרת השם, אל תדאג או לבנו לי בית, אבל אל תהיה בלחץ. זה בעצם מה שנתן הנביא אומר לדוד. הוספה אחרונה, הוספה אחרונה ששמעתי אותה מהרב מדן. הרב מדן מציע הצעה כזאת. הוא מציע הצעה כזאת. רגע, עוד לפני ההצעה של הרב מדן. לפי דברנו, מה היחס בין שתי התשובות של נתן? ייתכן מאוד שהיחס בין שתי התשובות של נתן הוא היחס בין התשובה לדוד כאיש פרטי לבין התקופה. יש הרבה פעמים בגמרא שכתוב על המורה כזה או אחר או על תנא, שראוי היה שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, אלא שלא היה דורו ראוי לכך. כן? כלומר, יש את האדם, אבל האדם הוא גם נמדד בתוך התקופה. כן? אז אין מה לעשות, צריך להסתכל על המכלול. אותו דבר אני חושב כאן. כלומר, נתן הנביא, כשהוא עונה בתשובה, הוא עונה מהמותן לדוד, אז הוא עונה לדוד לגופו של האיש. אבל תשובת השם היא לגופו של הדור, והתקופה, והמהלך הכללי. אז דוד הוא ראוי, כדי שלא נבוא אליי להגיד שדוד הוא לא ראוי לבנות את בית המקדש. תשובה, דוד ראוי לבנות את בית המקדש, אבל הדור לא. המצב הוא לא המצב המשוקן. וזה היחס בין תשובת נתן הראשונה לבין תשובה, מה שהשם אומר לנתן בפעם, בתשובה להמשך. עכשיו, מה שהרב מדן אמר פה. הרב מדן מציע הצעה כזאת. הוא אומר, לכאורה קשה כבר בפרק הקודם. דוד מעלה את ארון ברית השם לירושלים. לא, הוא לא שואל שום דבר, הוא לא מתייעץ, לא שואל את הנביא מה לעשות, ישר הוא הולך ועושה. ולכן הוא מציע הצעה כזאת. הוא אומר ככה, כל פרק כבר של העלאת ארון השם, כל פרק כבר עם שתי העלאות שדיברנו עליו פעם שעברה, בעצם הוא קורא בין פסוק ג' לפסוק ד' שאצלנו. בפעם, כלומר, דוד בא אל נתן, ואומר לו, אני יושב באוהל בבית הרזים, והארון האלוקים יושב בתוך היריעה. איפה? בתוך איזה יריעה? בקריית יערים. שם הוא יושב. אומר לו נתן, כל אשר עם לבבך, עשה. כן, תעשה מה שנראה לך, אתה צודק. מה עושה דוד? מעלה את ארון השם, פרץ סוזה וכו' וכו'. ואז מה קורה? כל סיפור, מיכל, כן, בסוף שם. וזה, ואז אומר לו השם, עד כאן. עכשיו הוא בא, הוא רוצה כבר לבנות בית, אומר לו השם, בית לא. הילד, למה לא בית? הרב מדן, הרי מה הסיפור עם מיכל? הרי מסתכלים שם בסוף הזה, ויחל דוד מהעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות, ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת, ואשפר אחד ועשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו, וישב דוד לברך את ביתו. מה זה לברך את ביתו?
משפחתו,
אשתו, כן, אשתו, ביתו זה אשתו. ותצא מיכל, באותו פסוק, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותומר וכולי, כל הסיפור עם מיכל. כלומר, דוד בא לברך את ביתו, ויוצאת מיכל בת שאול לקראתו, ואז כל הקרע הזה בין דוד למיכל. אומר רב מדן, ולמיכל בת שאול לא היה לילד עד יום מותה, זה לא עונש. זה לא עונש משמיים שלא היה לילד. זו תוצאה. כי אחרי שהיה קרע בין דוד למיכל, הם נפרדו. כלומר, הם כבר לא חיו כאיש ואישה. וממילא לא היה לילד עד יום מותה. לפני כן, לפני שהיא נלקחה ממנו, היא הייתה עגלה ונולדה יתרעה והייתה אהובה, ומיכל אשת עגלה אשת דוד, כמו שראינו. אחרי שהיא חוזרת אליו ויפלטים אין לה איש, מה שמתגלה פה היא חוזרת אליו בגופה, אבל לא חוזרת אליו ברוחה. וכיוון שכך, כשזה מתגלה פה, אז הם נפרדים. למה זה חשוב לספר לנו את זה? כי הגמרא אומרת, המשנה אומרת, שכדי, כהן גדול, כדי להיכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, הוא צריך להיות נשוי. נכון? כן, כהן גדול חייב להיות נשוי, עד כדי כך שרבי יהודה אומר שמה במשנה ושמה ביומה, אף אישה אחרת, כן, שמסיעים אותו עוד אישה על תנאי, שמא תמות אשתו. ככה מסביר רבי יהודה. למה זה כל כך קריטי? למה גם פותחים עם זה את מסכת יומה? כן? מה כל כך חשוב בזה? עוד מעט נעשה את התשובה על זה, אבל לפי זה, אם כדי להיכנס לקודש הקודשים פעם בשנה אתה צריך להיות נשוי, אז כדי לבנות את קודש הקודשים, ודאי וודאי שאתה צריך שיהיה לך, שתהיה נשוי. וזה אומר המדע, זה לא היה. כיוון שאחרי שדוד מעלה את ארון השם, בעצם נוצר נתק בינו לבין מיכל, זה נכון, היו לדוד עוד נשים, אבל אשתו, ביתו זו אשתו, אישה, האישה, אישה מספר אחת לא הייתה לו. עד מתי? עד סיפור דוד ובת שבע. בסדר? עד סיפור דוד ובת שבע, שגם הוא קצת התפקשש, ואולי הוא גרם לכך שגם כאן היה שם איזה משהו. בסדר? בואו ניכנס בעריכות לזה, נזכור את זה איפשהו בעדה, ואחר כך אולי נדבר על זה. זה מה שקורה. ולכן, אחר כך נסביר גם, ולכן הוא לא בונה את בית המקדש. לכן אומר לו השם תעצור. ומה אומר לו השם תעצור? עד מתי? עד שיהיה לך, שיהיה לך בית. יהיה לך בית, תבנה לי בית. עכשיו אני אסביר. עכשיו נעמיק את מה שאמרנו מקודם, למה זה חשוב, הנושא הזה של בית. למה, מה המשמעות של בית המקדש כבית? קודש הקודשים הוא המקום שבו הקדוש ברוך הוא ועם ישראל מתגלים כאיש ואישה. שני הקרובים, אחד כאיש, אחד כאישה, מסמלים את קודש הבריך הוא ושכינתי, כלומר את כנסת ישראל. ולכן הוא נקרא כבר בתנ"ך בחדר המיטות. ככה הוא מכונה. כן? ככה, זה המשמעות של קודש הקודשים. אדם שלא נמצא בתוך המערכת הזאת של איש ואשתו, לא יכול לייצג את עם ישראל במערכת הזאת. א', כי הוא לא חי אותה, אבל ב', כי המערכת הנישואין של כל איש מישראל היא חלק ממערכת הנישואין הכללית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. כן, ולכן כל הבונה הכל היה משמח חתן וקלה כאילו בנה אחת בחורבות ירושלים, ולכן שמים אפר בראש החתן, ולכן שוברים את הכוס ואומרים אם אשכח איך ירושלים תשכח ימיני, כי כל, כי השמחה היא לא שלמה, כי עוד אין בית המקדש, אז גם הזוגיות היא לא שלמה. זה בדיוק, הנקודה. בבית המקדש, כן, הזוגיות השלמה, שממנה נובעת גם זוגיות הפרטית של האדם עם אשתו. וזה בדיוק, זה בדיוק הסיבה שדוד המלך לא יכול עכשיו לבנות. זה המשמעות של, אני אבנה לך בית. אחרי שיהיה לך בית, בית זה לא רק איש ואישה, אולי אפילו זה אומר גם איזה ילד משותף, למחלוקת רש"י רמב"ן בבראשית, מה שיא האחדות בין איש לאישה, כן? אז אחרי שיש את הבית, אז אתה גם תוכל לבנות בית. אתה תוכל לבנות את בית המקדש שהוא, זאת אומרת, הוא בונה את המערכת הזוגית הזאת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זו המשמעות של בית המקדש. בית המקדש הוא לא ארבע קירות. הוא לא מקום להניח את הארון. זה לא בית המקדש. בית המקדש הוא מקום ההתייחדות של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. ולכן כל ההלכות האלה של שבעת ימים מפרישים כהן כל מביתו כל יום הכיפורים שמזכיר לנו שבעה נקיים של נידה ועוד כל מיני, כל הרבה הלכות כאלה הם באמת ככה, כי באמת יש התייחדות של כהן גדול ביום הכיפורים ואז יש דם, כן, עם השעיר וכל הכל קשור לנקודה הזאת, ממש איש ואישה שיום הנישואים שלהם ביום הכיפורים, ביום חתונתו, ביום, כן, זה המשמעות של זה. אז בית המקדש הוא בית במובן הכלולות, במובן הנישואים, הוא בית משפחה שבו הקדוש ברוך הוא ועם ישראל הם האיש והאישה. זה המשמעות של בית, לא ארבע קירות. ולכן כשדוד המלך אומר, אני יושב בבית הרזים וארון השם יושב בתוך העירייה, לא שם לא. אתה לא הבנת מה זה בית. כי תדע מה זה בית, תוכל לבנות בבית המקדש. אתה, דוד המלך בעצמו כרגע בלי בית, ולכן הוא גם לא יכול לבנות בבית המקדש. כן.
הקדוש
ברוך
הוא לא
אומר שיהיה
לך בית,
כמו
שהבן שלך
הוא זה שיבנה. נכון. זה מה שרמזתי מקודם, שדעת הרמב"ן, אבל השלמות של בית היא כשיש ילד משותף.
אוקיי, אז שיהיה ילד,
האבא יבנה. אני לא אומר שזה במקום הקומות שאמרנו מקודם, אלא בנוסף למה שאמרנו מקודם, כן? הדרגה העליונה של זה היא שגם צריך בית מוכן, שהבית הוא בית מוכן. אז אני אומר עוד פעם, כי השלמות של מושג המשפחה הוא שיש בן. אפילו הייתי אומר יותר מזה, בן ובת, כן? שם השם, זכו שכינה ביניהם, נכון? מה זה שכינה, כן? מה זה שכינה? לא זכו איש או פלטם. אבל איש, איזה אות? יוד. יוד. ואישה?
היי.
אבל חסר משהו, מה חסר? וו ה, איפה הוו ה? בן ובת. בן ובת. תמונה של שם השם המלא, יוד כ, וו כ, זה איש, אישה, בן ובנים ובת. אז אומרים, כן, לא קיים את זה פה עבור זה. שם השם בעולם, כאדם, אם אדם אין לו את זה, חסר עוד אחת בשמו של הקדוש ברוך הוא. שם השם מופיע דרך המשפחה היהודית.
שאחרי שאלה
מפרדת
שהוא יבנה, זה לא,
כאילו זה... הבנתי, הבנתי. אז פה אפשר לצרף את הדברים האחרים שאמרנו, נגיד יציבות שלטונית או דברים כאלה, כן, יציבות שלטונית או מלך במלך, כמו שיצחק אבינו שהיה עולה תמימה. למה הוא היה עולה תמימה? מה היה מעלתו של יצחק על אברהם אבינו? מה מעלתו של... יש מעלה אחת ליצחק על אברהם אבינו, מעלה אחת, מה? אבא שלו היה יהודי. זהו, כן, אבל זה אברהם אבינו, כן, אבל אבא שלו היה יהודי, נכון? זה בדיוק היתרון. זה הוא כבר יש מוצד סגולה, לא רק צד בחירה. אברהם אבינו, רק מזה שהוא בחר בקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו כבר נולד יהודי. יש מוצד של סגולה, הוא לא בחר להיות נימול. מעלו אותו. כן? זה צד, צד סגולי, יש אותו במלך בן מלך ואין אותו ב...
אז אני
לא מסתכל,
יש פה... דוד אומר, אני רוצה לבנות בית שהקדוש ברוך הוא יושב בו, ואז שאומרים לו, אתה לא תבנה לי בית לשבטים. ואז בהמשך אומר, אני הקמתי לך שם, אבל הוא הרבה שמומן, אני רוצה שתבנה לי בית לשמי, לא לשבטי.
כן. זה בדיוק המשמעות של מה שאמרנו עכשיו.
שמה, בית...
שהבית הוא לא לשבטו של השם, אלא הוא בית לשמו של השם. בית, זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את מקום לשבת, אלא שמו של השם. שמו של השם, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הבית הזה. כן? זה לא... משהו
טכני,
זה לא מקדש, כמו להבדיל, כשאתה אומר מקדש, היא כבר נהפכה לצערנו לשיתוף השם, למקדשים של עבודה זרה, זה לא דומה בכלל, בכלל לא דומה, בסדר, הקדוש ברוך הוא מתגלה ומתייחד עם עם ישראל דרך המקדש, זה לא מקום שבו הוא נמצא ושם, הוא לא נמצא מקום אחר, זה לא נכון.
למה זה מדבר דווקא במושג הזה של
אמת? כי יש קשר שהוא יבנה. לא יודע אם זה דווקא מושג במובן הזה, אבל לא, זה לא בית לשבטי. אני חושב שזה לא רע, אבל זה לא רק זה. בית המקדש הוא לא רק לשבטי, הוא גם לשני, כן?
אבל למה
אתה
הולך
להתפרד
את זה? אני קמת אותך כדוד,
הייתה לך
נגיד
הממלכתי,
יש פה כאילו המון
הרכות
שאני לא יודע...
זה מה שהרלב"ד אמר, זה תשובה, לפסוקים האלה הקראתי מקודם את הרלב"ד. ואתה עדיין לדוד, לקחו השם יתברך מאחרי הצאן להיות נגיד, והיה עמו בכל אשר הלך, וקרא צאנה, ועשה לו שם גדול ככל הגדולים. כלומר, לא צריך לקפוץ מדרגות. כן, זה מה ככה הרלב"ג מבין את הפסוקים האלה, פסוקים ח'-ט'. הרלב"ג אומר, לא צריך לקפוץ. אתה לקחתי אותך מאחר נווה, אגב, כבר יש פה איזה רמיזה, נווה דו משמעי, לקחתי אותך מאחר נווה, שם זה מובן נווה כמו נווה מדבר, כן? ועכשיו אני רוצה לבנות נווה לקדוש ברוך הוא, כן? אבל הרלב"ג אומר שהפסוקים, פסוקים ח'-ט', הלכתי עם הרלב"ג, אני חושב שזה יותר נכון, להגיד, יש, לא צריך לדלג, לא צריך למהר. שלב שלב, כשעושים מהר, זה יוצא לא טוב. ככה נראה לי.
כביכול דוד לא הבין את המסר, כי הוא מדבר על זה, כשהוא מדבר אחת ודברי הימים לשלומו ולעם, הוא מדבר שהוא בגלל הדמים ולא בגלל שאין לו בית.
אז זו שאלה מאוד טובה. האם דוד המלך אומר את זה בענוותו כי רבה? ותולד את הדברים בעצמו. כן, יכול להיות. אני, שאלה טובה, צריך לחשוב באופן כללי על היחס בין דברי הימים לשמואל בהקשר הזה, או שדוד המלך רק אומר את המשמעות של מה שהוא מבין פה מדברי נתן. תקופת מלחמות, כן, שאי אפשר לבנות, כן, תקופת מלחמות, כמו שראינו כאן שמואל, זה לא שייך לבנות. אחרי כי רבים, דמים רבים שפכת, זה לא משהו אישי, כן? כמו שרבי שמואל לויץ אמר, אלא זה משהו כללי. אם אני הייתי בונה, אז היו מתייחסים לזה כאל מגן, כאל עזרה במלחמה, ולכן אני לא בונה. דוד המלך בנה, למעשה, דוד המלך בנה את בית המקדש, אבל בכוח, בלב, לא בפועל. חוץ מלשים את הקרשים ואת הזה, הוא עשה הכל. את התוכניות, את המקום, את הכסף, את החומרים, הכל מכין. חוץ מלבנות, הוא עשה הכל. את המשמרות, הכל, זה לא חזק, זה מפורש בדברי הימים. זה, כן, בסדר, זה דבר, הוא עשה הכל, הכל היה מוכן, שלמה המלך רק היה צריך לבנות את זה. כן, זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שואלים לך על מה על דוד, שלמה, דוד, דוד בנה את בית המקדש. כן, אחר כך גם כן נזכר כבית שבנה דוד.
זה עונה גם
לדוד. ש?
שלמה, למה דוד עצמו לא בנה?
כן.
כן, הוא בנה, כאילו,
הבין
את
הכל. בנה הכל חוץ מלעשות את ה... חוץ מלמקד את ה...
אבל אני לא הבנתי איך הבית נפתח למה שדוד
אומר. דוד. אז אני אמרתי, אחת משתי אפשרויות. או שהכוונה דוד פשוט בענווה לוקח את האחריות עליו, כן? בגלל שאני הייתי שופך דמים. יכול להיות. כן? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שהכוונה היא מה שכמו שרב חיים שמואלביץ אמר. כי דמים רבים שפכת לפניי, לא שזה דבר רע. זה דבר טוב, אבל בתקופה כזאת אי אפשר לבנות את המקדש, כי אז הוא יהפך לאיזשהו אמצעי להגנה, אמצעי לנצח במלחמות וכן הלאה, וזה פספוס של בית המקדש. שזה לא שבית המקדש הוא לא עוזר להגנה וכן, הוא עוזר, כן, בוודאי, אבל זה לא המטרה שלו. הדבר ראשון הוא מקום עבודה, ולכן צריך להיזהר שהוא לא יהפך לאמצעי. זה נראה, זה מה שרבי חיים שמואלביץ אומר, מאוד כדאי לראות. טוב, נעצור כאן.
תודה רבה.